גם הלבוש הוא לוקח אותנו, הוא מוביל אותנו כסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ואנחנו מתחילים מהשלבות, מהמדרגות שהן נמצאות בארץ, שאיתם אנחנו נפגשים, וזה מוביל אותנו כל פעם למדרגה עוד יותר עליונה. והאדם בחיים שלו צריך למצוא איך הוא רואה את במפגש שלו עם החיים, כמה החיים הם, יש בהם חיות ויצירתיות ואין בהם העדר, וכמה יש בחיים יופי. האדם צריך לראות, להתרשם מהיופי שיש בפרח, מהיופי שיש יש לך קר דשא, אז אתה לא נהנה רק מהעזר אחד, אתה רואה את זה קצת יותר בכלליות. מהיופי שיש בתחול, כן, בשמיים התחולים, במים, וכן על זה הדרך. והאדם צריך להיפגש עם כן, לראות איפה יש בעולם הופעות של טוב, ושהחיים מלאים מוסר ורצון להיטיב. איך הטבע מטיב אחד לשני, איך באנושות יש הופעה של טוב זה, והאדם צריך לחפש גם איך בעולם שלו הדברים הולכים ומבררים לאדם את המבט האמיתי על החיים. כל הדברים האלה, זה שם נפגשים עם האלוקות. בכל דבר ודבר שאתה חי ונפגש איתו, אתה צריך לחפש בלבושים השונים את הדבר הזה. ואז אומר הרב, כשהאדם הוא כל כולו עמל ומוצא את הדברים האלה בעולם המתגלה, אז קודם כל העולם הוא נהפך להיות עולם שיש בו יותר תענוג ושמחה וחיות, כן, ולפעמים, זה מה שאומר הרב, לפרקים תפרקנו בברק עליון מזיב של מעלה, מאור עליון שמעל כל רעיון ומחשבה. אנחנו היינו במשפט הזה, השמיים נפתחים ואנו רואים מאורות אלוקים. כלומר, עם כל זה שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בכלים שאנחנו שייכים אליהם, אבל מתוך העבודה האנושית וההתערות הדלתתה והמאמץ לפגוש את האור האלוקי בהתגלות, הקדוש ברוך הוא כנגד העמל שלנו, הוא גם לפעמים מבריק לנו ברק, כמו האדם שנמצא בלילה, והוא הולך עם פנס, ועל ידי הפנס הוא מצליח לראות מה שביל ואיפה יש קוצים, והוא משתדל, ואז הוא מעבר לפנס הקטן, הוא אחרי כן מצליח לייצר פרוז'קטור ועוד זה, ואז הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם מצידו מדליק את האור, אז הקדוש ברוך הוא מבריק ברק. כלומר, הוא מאיר את כל האזור כמו איזה פצצת תאורה, שאתה נמצא בלילה, אתה רואה פצצת תאורה, ואז פתאום כשאתה רואה פצצת התאורה, אתה יודע למפות את עצמך איפה אתה נמצא בעולם. אתה לא רואה רק את הדרך ואת השביל, אתה כבר ראית את המרחבים. זה הברק הזה שהרב מדבר עליו, שלפעמים תפקדנו בברק עליון מזיב של מעלה, מאור עליון, שמעל כל רעיון ומחשבה. זה איזשהו דבר שהוא כבר מעבר לכלי העבודה של הבן אדם, לפנסים ולמנורות ולמאמצים האנושיים, אלא זה משהו שהוא בא מהשמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוהים. כן, כפי מה שהסברנו כבר פעם שעברה, תמיד, לעולמים. תמיד מדובר רק על מפגש עם הגילוי האלוקי. אלא גם הגילויים האלוקיים, כמו שהסברנו, הם, יש להם לבושים על גבי לבושים. דבר, האדם נמצא במצב שמבחינתו זה מעבר לכלים, והעולם היותר עליון זה מעבר לכלים שלו, אבל כשהוא יהיה בעולם העליון יותר, זה יהיה הכלים שלו, ואז, אבל יש גם תמיד את המעבר לכלים. אבל מבחינת הבן אדם זה נחשב רואה מראות אלוקים. אומר הרב, ההברקה הזאת היא הברקה שהיא לא מצב קבוע. היא לא מצב קבוע, היא מצב שאתה יודע שתקבל את ההברקה ויהיה לך את הרגע שאתה זה, ואז אתה תהיה ניזון מהברק הזה. הרגע אחד שאתה נראה לך, ראית ופתאום נחשף בעיניך השטח באור אחר, וראית בפצצת התאורה, זה, אבל אחרי הכל, אחרי זמן מסוים, פצצת תאורה היא לזמן, והיא קבעה, ואז אתה ניזון מהדבר הזה, אבל אתה לא כל הזמן נמצא במצב כזה שאתה רואה באותו ראייה, באותה ספקלריה, כמו המצב הזה שיש לך פצצת התאורה הזאת. ואנחנו יודעים שזה הוא מצב הרעי לנו, הברק יחלוב, איננו יורדים לשבת עוד לא בפנים ההיכל, כי אם בחצרות השם. כן, אתה כל הזמן יודע את הדבר הזה, שיש איזשהו מקום ששם האור נמצא לעולמים, אבל אתה לא נמצא שם כל הזמן בפנים, אתה נמצא רק באור מוגבל, כן, בחצרות השם. יש באורות הקודש, חלק א' בעמודים, קפ"ד, קפ"ו, הרב, שם באורות הקודש מתאר בכמה סעיפים את היחס בין המפגש עם האור האלוקי בצורה של הברקות, לבין המפגש עם האור האלוקי בצורה תמידית. והרב שם באופן עקרוני, באחד הפסקאות שלו כותב, שגם שאתה מפגש עם האור האלוקי בצורה תמידית, זה בצורה של הברקות. זאת אומרת, זה בצורה כזאת שאתה, כל הזמן יש הברקות אלוקיות, אבל כיוון שהן באות ברצף, אז אתה כאילו כמו פצצת תאורה, שיראו לך פצצת תאורה, ולפני שהיא נכבטה, יראו לך עוד פצצת תאורה. לפני שהיא נכבטה, עוד פעם יראו לך פצצת תאורה. כלומר, כל הרבה פעמים שיש לך מצב שאתה כבר מואר באופן כללי, זה עוד לא אומר שיש פה אור אחד זה, אלא זה רצף של הברקות. ככה אחד התאורים של הרב, זה מאוד מזכיר את את הפסקה הנפלאה של הרב על סוכת דירת הרי, מכירים שהאדם צריך להיכנס לסוכה, והוא כשהוא רואה את הדפנות של הסוכה, הוא צריך להבין שהסוכה היא בנויה רק לרגע. אבל הסוכה היא כל הזמן בנויה לרגע, נופלת וכמה, נופלת וכמה, נופלת וכמה, נופלת וכמה. רק העין האנושית, היא אין בה את הכישרון לראות את חלקי הזמנים, אז זה נראה לו כאילו יש דופן לסוכה. אבל הציור הרוחני צריך להיות ש... הסוכה היא כל הזמן קמה על ידי, היא כל הזמן כאילו, זה אור שכל הזמן מתחדש כזה, זה לא, אין שם שום קיבעון. אז הרב מאוד מחזיק מהתפיסה הזאת, של שהראיות, גם כשאתה מדבר על, על ראייה שאתה רואה איזושהי הערה, ההערה היא לא אחת, אלא היא הערה שכל הזמן הולכת ומתחדשת, ויש כל הזמן ברק, שרודף ברק, ברק שרודף ברק, וזה באמת אופי ה... אבל פה הרב לא נכנס לדברים האלה. עכשיו יש פה... מה? כי זה בא להגיד את הדבר הזה שאין קיבעון באור האלוקי, אלא האור האלוקי הוא תמיד שובר את ה... או מחדש את זה משהו שהוא מעבר. אם ברגע שדבר נהיה מקובע, אז זה לא מעבר. אבל באמת יש פה בפסקה הזאת משהו שהרב מתאר. כנראה הרב בא ואומר, נכון שכשמדובר על האדם שהוא רק משתוקק להגיע לאור האלוקי, להיבלע באור האלוקי, אז יש מצב כזה ש... שהוא האדם כל הזמן, הוא תלוי בהברקות, והוא תלוי, והוא יודע שזה באופן הרעי. אבל כנראה יש מצבים של אנשים שהם עליונים, ושיש להם מצב כזה שהם לא נשארים בחצרות בית השם, אלא שהם כן עבודתם היא עבודת הכהן הגדול, שהוא נמצא כל הזמן בפנים ההיכל, ושהם לא יוצאים מתוך ההיכל. והאנשים האלה כנראה הם האנשים שיש להם רוח הקודש, יש להם איזשהו מבט שתמיד ההסתכלות שלהם היא לא דרך הכלים המוגבלים, ויש להם איזשהו מבט שכל הזמן ניזון ממשהו שהוא מעבר לכלים. אני חושב שזה מה שהרב מתאר כאן בסוף הפסקה. וכשתפיית ההורה, כשתפיית ההורה, כשמדובר על אדם שהוא זיקח את עצמו, והאוכל לא מעניין אותו, והבשר לא מעניין אותו, והחומר לא מעניין אותו, והמקום שלו בכל היסר הזה לא מעניין אותו. הוא לא שבוי, לא בתאוות, ולא בכבוד, ולא בקנאה. לא, הוא זיקח את הרצונות שלו, והוא כל אישיותו במצב כזה שתביעת ההורה בעד הנקודה היותר גבוהה, והאדם הוא כבר, הנפש הטבעית שלו כבר נינוחה וישרה, והוא לא, והיא לא לוקחת אותו כלפי מטה. והרוח שבו אינה ממלאת אותו את היצרים שיכולים לנבוע מהרוח. כן, אם אנחנו עסוקים אחרי פרשת בלק, כן, יש בו, הוא מתלמידי אברהם אבינו, שיש בו נפש שפלה ורוח נמוכה ועין טובה. כן, גם עוד פעם זה כנגד שלושה חלקים שהרב דיבר פה. נפש שפלה זה כנגד הנפש, רוח נמוכה זה כנגד הלב, ועין טובה זה כנגד השכל. אז יש בו זה. והוא, כן, והוא כבר נמצא במצב הקבוע הזה של התיקון המידותי הזה, וכשתביעת ההורה באה עד הנקודה היותר גבוהה, אז מתחילת היא לשאוף שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. זאת אומרת, האדם בעומק עומקו יש בו נשמה שהיא חלק אלוקא ממעל. והנשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, כשם שאנחנו מדברים על האור האלוקי שהוא אור אינסוף, אז גם הנשמה שיש בכל אדם ואדם היא באופן העצמי שבה היא לא מוגבלת. היא אור אלוקי, היא חלק אלוקא ממעל, ואור אלוקי שהוא לא בכלים. כן, הנשמה היא תמיד, היא מרחפת על האדם, היא לא תמיד נכנסת, היא אף פעם לא נכנסת כל כולה לכלים ולגבולות. תמיד הנשמה, רק החלק המועד שבה הוא, כן, הוא מתחבר לכלים, אבל יש בה תמיד את השחרור מהכלים והגבולות. אז כשהאדם הוא נמצא במצב של תביעה קבועה, והוא מגיע לנקודה הגבוהה הזאת, אז מתחילת לשאוף שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. אנחנו מסבירים שזה מהחלק הנשמתי שיש בבן אדם. ומתוך תורך מתגלה לה שהכל שואב אור ממקור היותר עליון, ושהעולמים כולם, וכל אשר בהם, אינם כי אם גילויים שהם נדמים לנו כניצוצות פרטיים מתגלות האורה העליונה, אבל כשהם לעצמם, צריכים להבין פה את הלשון של הרב, זה קצת יכול לבלבל, אבל כשהם לעצמם הם כולם חטיבה אחת, התגלות אחת, שבה כלול כל היופי, כל האור, כל האמת וכל הטוב. כן, ארבעת הדברים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, שהרב מדבר על זה שאנחנו האדם, ההוראה הראשונה שאמר הרב אמר לנו, תחפש את איפה אתה רואה יופי. אתה רואה פרח יפה, או, נפגשת עם היופי. אתה רואה קר דשא, נפגשת עם יופי שנמצא פה זה. ותחפש איפה יש הופעה של טוב בעולם. ותחפש איפה יש משהו נקי ואמיתי בעולם. כן? זה מה שאמר לנו הרב בשלב הראשון של הסעיף. אבל כל הדברים האלה הם אחרי הכל, אתה לא מוצא את כל היופי בפרח. היופי הוא חלק הפרח הזה הוא חלק מהיופי. הדשא הזה הוא חלק מהיופי. אתה לא מוצא את כל הטוב כשאתה נפגש עם האור האלוקי שהוא בלבוש הנגלה, בלבוש שהוא בכלים של העולם הזה. תמיד אתה נפגש עם חלקים. זה מה שהוא הגדיר. שבהתחלה נדמה לך כל הפגישה עם האור האלוקי שהוא מלובש בכלים בעולם הזה, כאין ניצוצות פרטיים ההתגלות האורה העליונה. כלומר, המבט הראשוני הוא מבט שאתה אומר, וואו, אני רואה יופי, ואתה מבין את הדבר הזה שהיופי הזה הוא יופי חלקי, ואתה אומר, אני מודע לדבר הזה שהיופי החלקי הזה, כאן אני צריך להתענג ולהתאהב ביופי שיש בטבע, בטוב שיש בתופעה הזאת, באמת שיש בידיעה הזאת. כלומר, האדם באמת צריך להסביע את עצמו, להיות שבע ממפגש עם קצת יופי, עם קצת טוב, עם קצת אמת. כל הדבר הזה זה ההדרכה הבסיסית שאמר לנו הרב בתחילת הסעיף. וככה האדם צריך למלות את הצימאון שלו. כן, הרב קרא לסעיף הזה צימאון לכל חי. כלומר, האדם יש לו צימאון להגיע להרגשת הנינוחות הזאת, ואם האדם יחשוב שהנינוחות היא לא באלוקות, בוודאי הוא מסכן. הוא כמו ספינה מתערפת. אם הוא יחשוב שהצימרון שלו יוכל להיות מרווה על ידי זה שהוא יפגש עם האור האלוקי, הוא יכול להיפגש עם האלוקות, עם עצמות האלוקות, אז הוא לא כספינה מתערפת, אבל הוא אדם שיהיה יגע ועייף, כי הוא כל הזמן יהיה תקוע. הוא יהיה אדם תקוע בחיפוש שלו של האלוקות. ואז אומר לנו הרב, מה האדם יעשה כדי שבאמת הצימרון הזה יהיה מרווה? ייפגש עם כל דבר ודבר בזה. אבל אומר הרב, זה מדרגה אחת. זה במבט הראשון, שזה להיפגש עם ניצוץ פרטי, כן? שאתה יודע שזה חלק מהתגלות ההוראה העליונה. אבל כשאתה מגיע למצב המופלא הזה, של תביעת ההוראה בצורה שלמה, אז אתה מגיע למצב הזה שאתה פוגש את עצמיות הדבר, את עצמיות הדברים, ואז אתה מבין שאתה בכל דבר ודבר שאתה פוגש, אתה לא פוגש את היופי שבפרח, אלא אתה בכל דבר ודבר, אתה מיד מחבר אותו לכל היופי, לכל הטוב. אתה לא רואה יופי מקומי, אתה רואה את היופי הכללי. אתה לא רואה רק יופי כללי, אתה רואה את היופי כחלק מהופעת הטוב. אתה רואה את הטוב כחלק מהופעת האמת. אתה רואה את האמת כחלק מופעת כללות החיים. כלומר, אתה נמצא במצב כזה שאתה כבר לא שבע, אתה לא נפגש עם חלק מן האור, עם חלק מן היופי, עם חלק מהטוב, אלא אתה, כל פגישה ופגישה שיש לך, זה מעורר אותך לתפיסה כללית. זה המשמעות שהאדם כל הזמן ניזון, זה אדם נשמתי כזה, זה אדם שהמבט שלו אף פעם הוא לא מבט שרואה את הדברים בצורה החלקית שלהם, אלא הוא יש לו, תמיד הוא מדלג ומסתכל על הדברים בצורה הכוללנית הזאת. הגילויים הללו הולכים במהלכם ומתעלים, ומתבדלים לעיני כל שהם באמת אינם גילויים של כל הטוב. מתי אנחנו עושים את התרגיל הזה, שבאמת להיות אדם ששייך קצת למדרגה הזאת? אנחנו לא שייכים למדרגה הזאת, אנחנו הלוואי ונהיה במדרגה הקודמת, שכל דבר ודבר שאנחנו נפגשים איתו, אנחנו פוגשים בו מעט יופי, מהניצוץ פרטי, מהאור הכללי, ובכל דבר ודבר זה. אבל הרב מתאר פה מצב עוד יותר גבוה, שכבר האדם ניזון מהמקור היותר עליון, וכן, שהוא כבר נמצא במצב כזה, שכבר בכל דבר ודבר הוא נמשך לראיית הכל. אז מתי אנחנו עושים תרגיל קצת להיות שייך לדבר הזה? זה פעמיים ביום, שאתה אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה התרגול שלנו איך להתבונן על החיים במבט של אור אחדותי, של ארבע רוחות השמיים. אתה לא מתלהב מהצפון, אתה לא מתלהב מהדרום, אלא אתה מתלהב מכל האחדות המופלאה שיש בשם הוויה. כן, שם הוויה הוא שם שהוא בתוך תוכו, האדם שקצת לומד מה זה שם הוויה יודע עד כמה באור האלוקי שמופיע בצורה של יוד קי וו קי, כל ההוויה כולה תמונה שמה, כן, בצורה של נקודה אחת, התפשטות, אחרי כן הזרמה דרך הוו, ואחרי כן עוד פעם התפשטות. זה דברים פשוטים, בסיסיים כזה, זה, ואתה, וזה מביא אותך אחרי כן לתפיסות של כל המציאות של העולם הזה, של השבעה רקיעים, של ארבע רוחות השמיים, זה הכל אתה מסתכל במבט כזה של אחד, אז זה המבט. אז פה הרב מתאר שיש אדם כזה שהוא כל הזמן במדרגה של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא לא רק פעמיים ביום הוא עושה את התרגיל להסתכל ככה על המציאות, אלא הוא כל דבר ודבר שהוא נפגש איתו, הוא מיד ככה זה מעורר אותו לדבר הזה. כן, זה התיאור שהרב מתאר פה. עכשיו, מה שהרב אומר, שבשלב הראשון, המבט הכללי מאוד, הוא באיזושהי מידה, הוא יכול קצת לגרום לזלזול בהופעה החלקית. כשאתה האדם שחושב, אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומישהו יראה לך את הפרח, פרח אחד, אתה תגיד לו, תגיד לי, מה אתה מבלבל לי במוח? אני מדבר עכשיו על תפיסה כללית, אחדותית, עליונה, וזה אתה מראה לי רק את היופי שבפרח הזה? את החוכמה שיש בפרפר, או את החוכמה שיש ביצירת זה? אני מדבר על כל ההוויה כולה, אני מדבר על שמע ישראל השם אלוקינו אחד, זה יכול לגרום, התפיסה הכל כך כללית הזאת, יכול לגרום לזה שאתה לא תחשיב את ההופעה הפרטית. כלומר, הרב ממשיך להתעסק פה בסעיף הזה, איך השאיפות ואיך המבט הכללי, הוא לא גורם לדבר הזה שאתה מאבד עניין בפרטים. אין? האם זה גורם לדבר הזה שאתה תאבד עניין בפרטים? זה מה שהרב מתמודד פה במשפטים האחרונים. והשפע הזורם בכל הטוב, המנסה את שורש הנשמה אל עליונותו. זה מה שאנחנו מסברנו, שזה אדם כזה שהוא כבר כל דבר ודבר מסתכל לא מתוך הנפש שבו, לא מצד הרוח שבו, לא מצד מה שזה עושה לצדדים הטבעיים, לא מצד מה שזה מעורר אצלו רוח ורגשות מסוימים, אלא הוא מתנסה כל דבר ודבר מסתכל מצד הנשמה, ולא מצד הגילויים הנמוכים של הנשמה, אלא מצד שורש הנשמה, כן? השפע הזורם בכל הטוב המנסה את שורש הנשמה אלינותו, שבשלב הראשון מה זה גורם? המקטין בעיניה את העולם החומרי והרוחני וכל עודו, מה המשפט, מה המילה שכתובה אצלכם? בתפארתו, כי זה אצלנו מטושטש. כל עודו בתפארתו. כלומר, המבט הכללי הזה יכול לגרום לזה שאתה פחות תראה את ההוד ואת התפארת שיש בכל דבר ודבר. לא יודע למה הסדר זה עודו ותפארתו. בדרך כלל, בהסברות זה בדרך כלל לא ככה. ההוד זה... כן. ההוד זה הגילוי של הדבר בצורה המגובשת שלו כבר. והתפארת זה המפגש עם הדבר בצורה היותר כללית כאילו שלו. אז המפגש עם הדבר, עם האור הכללי הזה, זה גורם לזלזול בוודאי בהוד, ולא רק בהוד זה גורם לזלזול, אפילו בתפארת של כל דבר ודבר. כן, זה כאילו כך הרב מסביר. שהזלזול זה יכול לכאורה להקטין, היינו יכולים להגיד, אולי זה מקטין רק את המבט על ההוד של הדברים, על ההוד הוא איך הדבר בסופו של דבר מתגלה בפועל. כן, התפארת זה איך, מה טמון בתוכו של האדם, הרעיון הפנימי יותר. אז היינו אומרים, אולי המצב הכללי הזה, זה רק גורם לזלזול בהופעת ההוד של הדברים. אבל לא בהופעת התפארת, אומר הרב, לא. הדבר הזה עלול לגרום לזה שזה בעיני האדם, מקטין בעיני את העולם החומרי והרוחני, וכל עודו ותפארתו. שימו לב, זה מקטין לא רק את העולם החומרי, אלא זה מקטין אפילו את העולם הרוחני, גם עולם הרוח, ברגע שהוא חלקי, הוא נראה כאיזשהו דבר קטן, יחסית למבט הכל כך כללי שהרב מתאר פה. אומר הרב, זה רק בשלב הראשון, אבל כיוון שמדובר באדם כל כך כללי, וכיוון שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם בצורה כזאת, שהאדם הוא יכול להיות כמו אלוקים, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא יוצר את העולם, כמו שהקדוש ברוך הוא מחדש עולם, מחדש בטובו בכל יום תמיד, והקדוש ברוך הוא יכול לייצר צורה חדשה לכל העולמות, ולבחינת לבראות יש מאין, זה המהות העמוקה של האדם, שהוא נברא בצלם אלוקים. האדם הראשון, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הדבר הראשון שהאדם הראשון עושה, הוא קורא שמות לכל דבר ודבר. מה הפירוש קורא שמות לכל דבר ודבר? הדבר, לפני שהוא נקרא, לפני שהאדם קורא לו שם, הוא היה איזשהו דבר סתמי, והאדם, כשהוא רואה את הצורה של הדבר, והוא קורא לשם, אז הוא יוצר את הדבר מחדש, הקדוש ברוך הוא יצר את הדבר, אבל לפני שהאדם קורא שם, היצירה של הקדוש ברוך הוא לא יוצאת אל הפועל, דווקא קריאת השם שעל ידי האדם, היא זו שגורמת לדבר להסתיים, כן, לסיים את היצירה שלו, כמו שאנחנו אומרים, אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר, ברא אלוקים שהאדם במעשה שלו, הוא ישלים את כל ההוויה. אז כאן מה שהרב מחדש מסביר לנו, שהכוח הרענן הזה, היצירתי הזה שיש באדם, זה לא פעם אחת. כל הזמן אתה יש לך כוח לגרום לזה שהמפגש שלך עם העולם יגרום לזה שהעולם ישתנה כתוצאה מהמפגש שלך איתו, יתחדש כתוצאה מהמפגש שלך איתו, יהפך להיות יותר כל פרח. אז אתה, לפני שהאדם הכללי יסתכל על הפרח, אז הפרח היה יופי חלקי. אבל ברגע שהאדם הכללי מסתכל על הפרח, הוא הופך את הפרח להיות יותר כללי, כלומר עצם המבט הכללי על ההוויה, ומתוך המבט הכללי אתה נפגש עם כל הפרטי הפרטים, אז כל פרט ופרט הוא מתחדש, כל פרט ופרט הוא מקבל את הצביון היותר כללי של האדם הזה, שהוא מסתכל על הדברים האלה, ואז לא רק שהאדם לא יזלזל בפרטים, אלא האדם בכל מפגש עם כל פרט ופרט, יראה את זה כאתגר או כאפשרות, לזה שכל המציאות היא תהיה מוזרמת ותהיה מוארת באור אלוקי יותר גבוה כתוצאה מהמבט הזה של האדם. בואו נראה איך הרב אומר את הדברים. אז כן, בשלב הראשון זה מקטין בעיניה את העולם החומרי והרוחני וכל עודו ותפארתו, אבל אותו השפע עצמו, הכללי הזה, מחדש את כל העולמים וכל היצורים, את כל העולמים, וכל היצורים לובשים צורה חדשה. כלומר, זה שזה, האדם יכול עם הכלליות הזאת ליצור, זה, מה גורם לדבר הזה שדבר פרטי הוא מקטין, הוא גורם לזה, כי האינסופיות, האינסופיות היא נבחנת בדבר הזה שהיא לא, היא לא שבויה, היא לא מוגבלת, היא כל הזמן יש בה אינסוף, כן, אל חי, אל חי זה אומר אל מתחדש, אל, שכל הזמן יש חיות אינסופית כזאת. אז גם כאן, כל מה שדבר פרטי, כל מה שמפגש עם חלק מהמציאות הוא מקטין, כי המציאות היא עומדת, המציאות היא מוגבלת. אבל אם אתה את המציאות הקטנה הזאת, אתה יכול להחיות אותה, ולחדש אותה, ולרענן אותה, אז היא לא נותנת לך את ההרגשה הזאת של הקטנה, אלא להפך. היא נותנת לך את המקום ששם אתה תוכל להוציא לפועל את החיות האינסופית שיש בך, את המבט הכללי הזה שיש בך. אז לא רק שזה לא מקטין אותך, אלא כל מראה של חיים מעורר ששון וישע. עוד פעם, הרב מדבר נגד שלושת הדברים. כן, כל מראה של חיים מעורר ששון וישע זה כנגד הרצון. וכל מעשה טוב מרנין לב. זה מה שהרב אמר על ההרגשה, כן? וכל מראה, וכל לימוד מרחיב דעה. ואז ממילא, המצרים הצרים של כל אלה אינם דוחקים את מרחבה של הנשמה, שהיא מסתכלת תכף ומיד, ורואה שכל אותם הניצוצות הקטנים, הם לא נשארים ניצוצים קטנים. במקום להגיד, אני לא נוגע בדבר הקטן הזה כי הוא קטן, הוא קטן, אני הרבה יותר גדול, זה קטן עליי. לא, האדם ייגע בדבר הקטן וייתן בו מרחב, יגדיל אותו, יצמיח אותו. כלומר, האדם במקום להישאר עם הגבולות שיש בכל דבר ודבר, הוא בכל דבר ודבר נותן אור אינסוף כזה. זה מה שהוא אומר. ורואה שכל אותם הניצוצות הקטנים הולכים ומתעלים, הולכים ומתאגדים, ונצרריר בצרור החיים המלאים. ולכן דווקא הכלליות הזאת היא עוד יותר נותנת לאדם עניין בכל פרטי הפרטים של החיים. בכל פרטי הפרטים של החיים. כן, הסברנו בשבת על ההבדל בין העניין של הנבואה. הסברנו שבאופן בסיסי, הפרשת בלק מדברת על נבואה בישראל, נבואה אצל הגויים. ומה ההבדל הבסיסי שהיה צריך להיות בין, למה היה צריך שני מעיינות של נבואה? המפגש עם, כנבואה זה להיפגש עם הציורים האלוקיים, עם האור האלוקי העליון. עכשיו, המפגש עם הציורי, עם האור האלוקי העליון, זה יכול, זה יכול לגרום לבן אדם שני דברים. דבר ראשון, המפגש עם האור האלוקי העליון, הוא יכול לעורר בבן אדם את, את המבט שלו לראות, וואו, כמה שלמות יש בעולם. החיזיון של האור האלוקי העליון יכול לגרום לבן אדם מבט שהוא רואה את הכל בעין כללית כזאת, במבט, במבט אלוקי שלם, כן, הוא מפגש עם השלמות, כזה הסתכלות רב זלמנית כזה. זה אפשרות אחת. ואפשרות אחרת זה שדווקא האור האלוקי הוא, כשאתה נפגש עם האור האלוקי, אז אתה רואה את החיסרון. אתה נפגש עם החיסרון. אתה נפגש עם החיסרון, כן, כי אתה רואה אור אלוקי שלם, אתה נפגש עם החיסרון. עכשיו, הסתכלות של הרב טאו כזה, כן? כל דבר לראות את החיסרון, נניח, כן? אז עכשיו מה? הנבואה, באופן בסיסי, כשהקדוש ברוך הוא ייעד שתי מעיינות של נבואה, שתי מעיינות של נבואה, אז הנבואה בישראל הייתה צריכה, היא צריכה להיות בצורה כזאת שהנבואה היא מעוררת הרגשה של חיסרון, אבל בוודאי, תכף ומיד הנביא, הוא לא משאיר את הדבר בצורה של חיסרון. הוא ממלא את החיסרון, הוא מתקן. זה חיסרון בשביל תיקון. כלומר, זה מפגש עם זה שאתה רואה את הנקודה החסרה במציאות, ואתה לא נשאר תקוע בחיסרון, אלא אתה יודע שאתה כנביא, יש בידך מיד למלא חזון, כן, ולתקן את כל החיסרון הזה שאתה נפגש. זה אופי הנבואה בישראל. הנבואה בישראל היא נבואה שהיא יוצרת, שהיא מתפקדת, והיא כל חיסרון היא מיד רוצה לתקן אותו. זה קשור לפרק האחרון שלמדנו בתפארת ישראל. למדנו אותו, נכון? על ההבדל בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם. משה רבנו לא היה יודע מה הוא עומד לראות. למה הוא לא היה יודע? כי הוא לא יודע מה יהיה התיקון. כן? זה דבר חדש שיוולד כתוצאה מהנבואה של משה. ומה היה באופן בסיסי היה צריך להיות? שהנבואה אצל הגויים היא תהיה נבואה שהגויים, אחרי שנביאי ישראל הם גורמים את התיקון, אז הנביאי הגויים צריכים להצביע ולהגיד, וואו, איזה עולם מתוקן יש. כלומר, הייעוד של הנבואה של הגויים זה לראות את השלמות שנוצרה, שנולדה כתוצאה מהתיקון של ישראל. מה עשה הטמבל הזה בלעם? כן, הרשע הזה בלעם. השתמש עם כוח הנבואה של ישראל, עם כוח הנבואה, שהוא לראות את החיסרון, אבל כיוון שהוא לא ישראל, אז הוא תקוע בחיסרון. זה העין הרעה של, של, של בלעם. כלומר, הוא היה צריך להשתמש עם כוח הנבואה כדי לתאר את השלמות, כדי להגיד את הברכות של מתי בורא לך יעקב. וזה, ומה הוא עושה עם כוח הנבואה? הוא משתמש בכוח האלוקי הזה לראות את החיסרון, לראות את הרעה, את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. זה רק ישראל מותר להם לראות את החיסרון. למה? כי ישראל יש להם תכונת נפש, ישראל יש להם את הכוח ליצור כתוצאה מהמפגש עם החיסרון. הגויים אין להם כוח היצירה הזאת לזה, כל מה שהם יכולים לתאר מה שכבר נעשה, את השלמות. וישראל הם יכולים לקרום את ההשתלמות. אז זה מה שכאן מתאר הרב. שהמצב הכלולי הזה של הבן אדם הזה, הוא יכול להיתקע אם הוא באמת נשאר כזה כעיתונאי, מתאר מה במציאות. אבל אם אתה לא עיתונאי, אלא אם אתה מודע לדבר הזה שהאור האלוקי הכללי שיש בך, אתה יכול אותו להקרין ולהשפיע על כל פרט ופרט במציאות, אז כל פרט ופרט נהפך להיות משמעותי ומרנין את הלב, ואתה יכול ככה לחדש את העולם בטובך, כן, בכוח הכללי הזה שיש לך. וזה מה שהרב מתאר פה בסוף הסעיף. טוב.